הסוגיה שאני אדבר עליה היא נקראת בכותרת מאוד כללית תקשורת זוגית. בכותרת שבדף שלפניכם, שבו אספתי הרבה מקורות שאני לא אעבור על כולם, פירטתי יותר וקראתי לזה ערוצי תקשורת ובנייתם בבית. בשניהם חוזרת המילה תקשורת, יותר מדויק לקרוא לזה, צריך לקרוא לזה קשר ובניית הקשר. התקשורת היום זה בדיוק הפוך ממה שאמור להיות בבית. מוחצנת, מהירה, לא נוגעת בתהליכים הפנימיים שאמורים להתרחש, ולמעשה זה העברת מסרים חיצונית שהיא בדיוק הפוך ממה שצריך להיות בבית. אני באתי שעה נסיעה מאלי ואני חוזר גם לאלי, ולא הייתי עושה את זה אלמלא, א', אני אוהב את הרבנים שלכם והם חברים שלי, וחוץ מזה, חשיבות העניין הזה. יש יהודי חשוב, תלמיד חכם, שקוראים לו הרב קבס, שנותן הרבה שיעורים פה בירושלים, והוא אומר משפט מאוד נכון, שאין זוג, הבעיה המרכזית זה שלא מדריכים זוגות, אני לא זוכר את הפתגם שלו. לא מודרך בקיצור, זה עיקר העניין. בעיקר מה שצריך להדריך זוגות זה איך לנהל תקשורת זוגית. הבעיה היא שלפני שאתה זוג, אז קשה מאוד להסביר לך מה זה זוג ואיך עושים את זה. אנחנו מנסים ללמד את זה לפני החתונה, אבל זה בערבון מוגבל. לכן באמת הפורום הזה שאני מניח שרובו נשואים, חלקו לא, אבל זה אפשר לעבוד על זה. דרך אגב, העקרונות שאני אדבר עליהם כאן הם נכונים לא רק במשפחה, הם נכונים בכל מקום ועובדה, הם נכונים בכל צוות שעובד ביחד, הם נכונים בכלל ביחסים בין אישיים. הרב אבינר תמיד אומר שאין מצווה מהתורה לאהוב את אשתך, מהסיבה המאוד פשוטה שכתוב, ואהבת לרעך כמוך. ואשתך היא הרע במדרגה הכי עליונה, לפני הקדוש ברוך הוא. הרע, ככה כתוב במקורות, אין רעך אלא הקדוש ברוך הוא. אבל לפניו הרע הכי עליון זה אשתך, זה בעלך. ולכן המיצוי העליון ביותר של ואהבת לרעך כמוך זה אהבת אשתך, והדרך המרכזית לאהוב את אשתך זה לבנות את התקשורת איתה. התקשורת בבית היא מתחלקת לשלוש קומות, ובזה אני רוצה לעסוק היום, קצת להסביר את הקומות, את הערוצים האלה, ופעם שנייה, אם אני אספיק, להסביר תקלות בכל אחד מהם ואת הפתרונות. זה נשמע כליל, זה לא. עיקר העבודה היא אחרי זה, וזה עבודה. עבודה, עבודה, צריך למסור עליה את הנפש. זה לא חוכמה לדבר במילים של כלל ישראל ולהשקיע ולקרב את כל עם ישראל, ובבית יש לך שכונה. אז עיקר הבניין הוא מתחיל קודם כל בבית. לעולם על ירבה אדם רעים בתוך ביתו, מבאר הרב בעניה, בברכות, בסוף חלק א', אני חושב, או ב', מבאר הרב שתוך ביתו של אדם זה המעגל הפנימי האינטימי של המשפחה שלו, ששם אסור שיכנס אף אחד. ואת זה כל אחד מחויב לבנות, אישה עם בעלה, בעל עם אשתו, זה תוך הבית. וגם גדולי עליוני כמו רבי שמעון בר יוחאי, כשהוא למד 13 שנה אצל רבי עקיבא ולא חזר הביתה כל 13 שנה, הווה משלח, ככה כתוב במדרש, וידע מה בגו ביתי. זאת אומרת, היה בקשר עם הבית כל הזמן, וידע מה קורה. זה לא פונקציה של זמן, זה פונקציה של מעורבות, ויותר עמוק, זה פונקציה של מעורבות נפשית. לא כמה אס-אמסים אתה שולח, וכמה פקסים, או כמה אתה מדבר עם כל אחד מהילדים, זה גם. אני לא מחזיק מהמושג זמן איכות שהנפיצו אותו ומפיצים אותו הקרייריסטים, זה סתם המצאה. אבל כן, היסוד העמוק במה שבהמצאה הזאת, או שנקודה הטובה שיש בדבר הזה, זה ההבנה שעיקר היסוד זה המעורבות הנפשית שלך במה שמתרחש בבית. ויהיה הבית הזה רק אשתך, כי אתם זוג צעיר, וזה יהיה איזה אישה וילד, ויהיה איזה 9-10 ילדים, כן ירבו השם עליהם יחיו. עם הרבה יותר התלהבות צריך להגיד תאמן. יפה. מתקדמים. לקראת סוף השיעור אני מניח שתהיו קצת יותר... עכשיו צריך לדבר יפה, כי הם משדרים אותנו. אז אם כן, שלושה ערוצים נמצאים בכל בית, אני אגיד אותם קודם, ואז אראה אותם במקורות, ואז נרד קצת לבחון איך הם מופיעים במעגלים בבית, ואני אדבר כל הזמן בשני ראשים. ראש אחד זה איש ואישה, וראש שני זה הורים ילדים. אני כל הזמן ירוץ בין הדוגמאות הללו, כי, וזו הטענה הבאה שלי, שלושת הערוצים האלו, הם קיימים ופועלים גם ביחס בין אישה לבין בעלה, בין איש לבין אשתו, גם ביחס בין ההורים לבין הילדים. מכאן נגזרת חשובה שהיחסים בינינו, בין איש לאשתו, הם משתקפים אוטומטית בילדים שלנו. צריך להעריך ולבאר את הדבר הזה, אבל מי שעושה קצת בתחום יודע שהמון בעיות של ילדים הם תוצאה של בעיות בין ההורים שלהם, והפוך, חוסן ביחסים בין ההורים, הוא בונה את החוסן הנפשי הבסיסי של הילדים. לכן אם אתם לא מצליחים לריב, להפסיק לריב בשביל עצמכם, פחות בשביל הילדים. פחות בשביל הילדים, לא בשביל שיש שקט בבית, אלא כי הדבר היסודי שבונה את החוסן הנפשי, את הבריאות הנפשית היסודית של הילדים, זה בריאות הקשר בין ההורים שלהם. רואים את זה אחד לאחד בשטח, גם בלי הוכחות, אני אראה את זה גם במקורות, כי אתם יודעים, צריך כל דבר, מעגן. תנו רבנן, מקור מספר אחד בצד הזה של הדף. תנו רבנן, נאמר כבד את אביך ואת אמך, ונאמר כבד את השם מעונך. ישווה כתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום. נאמר איש אמו ואביו תיראו, ונאמר את השם אלוקיך תיראו ואותו תעבוד, ישווה כתוב מוראת אב למוראת אם. נאמר מקלל אביו ואמו מות יומת, ונאמר איש כי יקלל אלוהיו ונשא חטאו, ישווה כתוב כי ברכת אב, כוונה קללת אב, לברכת המקום, אבל בהכאה ודאי אי אפשר, התוספות בסוגריים שלי, ודאי אי אפשר להשוות, כי אי אפשר להכות את הקדוש ברוך הוא, שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אבל עדיין יש איסור להכות את ההורים. מה אנחנו רואים בחלק הראשון הזה, בברייתא הזאת שמופיעה בתחילת הגמרא? רואים שהברייתא משווה את היחס להורים, ליחס לקדוש ברוך הוא. מכאן תובנה יסודית, בכלל להבנת כל העיסוק שלנו במשפחתיות. הרבה פעמים יש השקה בין דברים שאנחנו מדברים מתוך המקורות על משפחתיות, לבין דברים בפסיכולוגיה. אז אנשים אומרים, מה הבעיה? נלך ללמד פסיכולוגיה, ואז יהיה לי בית מאושר. כאן מופיע ההבדל היסודי. כל התובנות שלנו על חיי הנפש וחיי המשפחה, הן באות, הן נגזרות מהבנת היחס שבין האדם לבין אלוהיו. במילים אחרות, הועיל והנפש נבראה בצלם אלוקים, והיא הופעת הקדוש ברוך הוא במציאות, מכאן נגזר שכל מה שהנפש עושה בחיי הנפש שלה, אל מול אשתו, בעלה, אל מול הילדים, הוא נגזר מהיחס של הנפש למקורה. זה מהות ההשוואה בין כיבוד הורים לבין כבוד השם, בין יראת הורים למורה הורים למורה השם, בין חס וחלילה, הקעת הורים או קללת הורים, לבין היחס לקדוש ברוך הוא. זה לא השוואה טכנית, זה השוואה מהותית. וזה ההבדל בין הפסיכולוגיה לבין המשפחתיות על פי התורה, עליו שאני לא אוהב גם את הניסוח הזה. הפסיכולוגיה לוקחת את הנפש ואומרת, בוא, אני אלמד אותך איך תהיה לך איכות חיים יותר טובה, מתוך שתדע להתנהל יותר טוב עם אנשים, תדע לעשות את הדבר, וכן הלאה וכן הלאה. התורה אומרת, הועיל ואתה חי ממקור השם יתברך, הועיל ונפשך היא נבראה בצלם אלוקים, כפי היחס בינך לבין מקור החיים שלך, לבין הבורא יתברך שמו, אותו יחס עצמו מיושם על המעגל הכי קרוב של החיים שלך, בעלך, אשתך, על המעגל היותר רחב, ילדיך, על המעגל היותר רחב, חבריך, ואהבת לרעך כמוך, על המעגל היותר רחב, הקהילה שלך, עם ישראל, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הכל זה מעגלים מעגלים שבהם הנפש מופיעה ביחסה אל נפשות אחרות, אבל כל היחס של הנפש אל הנפשות האחרות למדרגותיהם, מקורה ביחס של הנפש אל מקורה, אל הבורא יתברך שמו. כיבוד הורים הוא המשך לכבוד השם, הוא לא רק מושווה אחד לאחד, הוא המשך ההופעה של היחס להשם. אמון בהורים, באשתך, בילדים שלך, הוא המשך של אמונה. אמן, שורש אמן. ומי שלמד אצל מורי ורבי, הרב יהושע צוקרמן, יודע שהוא מסביר את הדברים בעריכות גדולה, שהאמונה איננה הסכמה שכלית, אלא לגלות את הבורא, הופעת מעשה אומנותו של הבורא במציאות, ואין כאן המקום להעריך. בין כך ובין כך, הנקודה היסודית הראשונה היא, יחסנו לכל הנפשות שאיתם אנחנו באים במגע, שיש לנו יחס אליהם, הוא כיחס שלנו אל הבורא. וכשם שביחס שלנו אל הבורא, יש שלושה מישורים, כפי שהם מובאים כאן, כבוד ויראה, המישור המידותי, המוסרי, הנפשי, כללה, רחמנה לצלן, המישור המילולי, והכאה, שאין כלפי הבורא ויש קווי ההורי, המישור הפיזי, כך גם בחיים המשפחתיים, מול בן בת הזוג, מול הילדים, יש שלושה מישורים, המישור או הערוץ הנפשי, הערוץ המילולי, והערוץ הפיזי. כלפי הבורא אין ערוץ פיזי, כי שוב, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אבל כלפי ההורים שהם הופעת הבורא במציאות, יש גם יש את המישור הפיזי, והמישור הזה, אם כן, כשם שהוא מופיע ביחס של הילד להוריו, הוא מופיע ביחס של ההורים לילדיהם, והוא מופיע גם בין ההורים. או במילים אחרות, בכל מקום שיש יחסים בין אנשים, פועלים שלושת הערוצים הללו. הערוץ הנפשי, הערוץ המילולי והערוץ הפיזי. ביישום לחיי המשפחה, הערוץ הפיזי, חיי אישות, חיבוק, נשיקה, ליטוף לילד בלחי. בסדר? אתה נכנס הביתה מהישיבה או מהעבודה, מה עושה כל בעל נאמן בישראל? זורק את התיק, יש ארוחת ערב? מה נהיה? שמעתי פעם מהרב יעקב לבנון, אתה מגיע לפתח של הבית, תפתח את התיק, כל הבעסה, כל הג'יפה שהיה לך באותו יום, שפוך לתוך התיק, סגור את הריצ'ראץ', שים חיוך, כנס הביתה. זה קשה, זאת אומרת להציג זה קל, לעשות את זה נפשית, לרוקן את הנפש לתוך התיק, לסגור עם ריצ'ראץ', לשים את התיק תקים, לעטוף בניילון, יחד זה יפרוץ. בסדר? זה עבודה נפשית. אשתך מדברת לך בטלפון, אתה אומר לה, אני פה בחנייה, כבר 10 דקות אתה לא נכנס. אומרת לך, איפה אתה? אתה אומר לה, אני לפני הדלת. מה, אתה לא מצליח להיכנס? לא, אני פה מתקן איזה משהו. את מה אתה מתקן? את הנפש. אוקיי, להיכנס, אתה נכנס? נכנס? נשיקה לכל ילד, מה קרה? לא צריך להיות מרוקאי בשביל לנשק. זה ברכה. מרוקאים קודם כל שתי נשיקות. אתה בריא מאוד, חשוב מאוד. אבא שלי התפלל בבית כנסת בצורפת, עלה לתורה, ירד כל הבית כנסת. על ידי נאמר, ברוך השם, יום יום. מה זה? זה הערוץ הפיזי. זה הערוץ הפיזי. זה שדר של קרבה, של חום. אתה נכנס הביתה מהעבודה, מהישיבה, מהלימוד, מכל מקום, קודם כל נותן נשיקה, נשמע דבר פשוט. תדעו לכם, בעשרות בתים, במאות בתים, בהמון בתים לא עושים את זה. אני מדבר עם אנשים שמתקשים בפגישות לפני החתונה. ובסוף מסתבר שבחיים הוא לא קיבל נשיקה מאבא שלו, מאמא שלו. לא יכול להיות. כן, תתפלו. וזה לא קשור לאיזה עדה זה. זה קשור למבנה נפש. זה קשור לאיך ההורים שלו התייחסו אליו. ואיך ההורים של ההורים שלו התייחסו אליו. בסוף אתה מגלה שהיה להם מפעל לגלידות למשפחה הזאת. אתה צריך לשבור את זה. לפעמים צריך לשבור את זה באופן מלאכותי. טוב, בין איש לאשתו זה פועל אחרת, אבל גם בין איש לאשתו, אמרתי, הערוץ הפיזי זה חיי אישות. לא נאריך בזה כאן, כי דברים כאלה אנחנו מדברים רק בצנאה, אבל כן נאמר שהערוץ הפיזי בין איש לאשתו, כשהוא מתקיים בלי הערוץ המילולי, וודאי בלי הערוץ הנפשי, הוא מתכון בטוח להרס המשפחה. הוא מתכון בטוח להרס המשפחה, כי כל אחד מרגיש שהוא חפץ של השני, לסיפוק הנאותיו, ולא, וזה לא קשר. והפוך, חיי אישות הם סוג של תקשורת. ושוב, אין כאן מקום להאריך בפורום הזה, אבל צריך לשמוע את הכותרת הזאת, וללכת ללמוד אותה. חיי אישות בין איש לאשתו, זה סוג של תקשורת. אם אין לו את היסודות, הערוץ הנפשי והערוץ המילולי, זה לא תקשורת, זה הרס. אם יש לו, אז זה השלמה של התקשורת שבין איש לבין אשתו, בין אישה לבעלה. ביחסי הורים וילדיהם, זה הליטוף, זה החיבוק, זה המגע. גם נערה מתבגרת מלאת קוצים, הדבר שהיא הכי משתוקקת אליו, זה חיבוק מאימא. אל תיגעי בי. ככל שהיא אומרת את אל תיגעי בי יותר בחריפות, ביותר רגש, יותר רגשי מהרגש שאתם עניתם אמן, בסדר? אז יותר צריכה חיבוק. כי היא במצוקה, היא לא יודעת מה היא רוצה מעצמה. אז היא צורחת ובועטת וצועקת, אבל מבפנים היא צועקת, חבקי אותי. חי אותי לידיים, אמא. מה, את בת 17, גדולה כבר. גם בת 30 אם הייתה יכולה. בסדר? אז ערוץ נפשי, ערוץ מילולי. אני פתחתי חלון על הערוץ הפיזי, כי אני רוצה לעסוק היום בעיקר בערוץ הנפשי ובערוץ המילולי, ובעיקר בערוץ המילולי. אז פתחתי רק חלון לערוץ הפיזי, נסגור אותו, ואם ירחיב השם לנו, פעם נעסוק בו. מה למדנו אם כן מהמקור הראשון? למדנו שביחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, סרטטה התורה מצוות בשלושה מישורים, כבוד השם והיא מורה השם, זה המישור הרוחני הנפשי, ואותו דבר צוותה עלינו מול ההורים. יש את המישור המילולי, כללה, מהצד ההפוך, ודיברת בהם, כל ההפעלה של הדיבור ביחס להשם וביחס להורים בצורה החיובית, ויש את המישור הפיזי שהוא רק כלפי בני אדם. אם תהפכו רגע את הדף, אז בואו תראו מצב שבו, מה קורה כשזה לא מתקיים. מעשה באישה אחת מצד שמאל, בציידן, בצידון, ששעתה 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. באו אצל רבי שמעון בר יוחאי, והיו רוצים להתפרש זה מזה, כלומר, לא עלינו, להתגרש. על פניו הסיבה היא סיבה פיזית, וזה מותר בהלכה, אין ילדים. באו אצל רבי שמעון בר יוחאי והיו רוצים להתפרש זה מזה. אמר להם, חייכם, כשם שנזדווגתם זה לזה במאכל ובמשתה, כך אין אתם מתפרשים אלא מתוך מאכל ומשתה. כמו שעשיתם מסיבה כשהתחתנתם, ככה תעשו מסיבה, לא עלינו כשאתם נפרדים. הזוי לגמרי. וזה לא איזה קטלקניה באגמה, זה גאון ישראל וקדושו. שר בית הזוהר. רבי שמעון בר יוחאי. אז כנראה יש פה איזה כוונה. הלכו בדרכיו ועשו לעצמם יום טוב. הוא אמר מסיבה. הם עשו עפלה. עשו לעצמם יום טוב. ועשו סעודה גדולה ושיקרתו יותר מדי. שימו לב לדבר מעניין. כיוון שנתיישבה דעתו עליו, אמר לביתי, כל חפץ טוב שיש לי בבית, תלי אותו ולכי לבית אביך. אני לא יודע, אני לימדו אותי שכששותים, אז מאבדים את הדעת. ביהודי משונה. שיקרתו יותר מדי, ועל ידי זה מתיישב את דעתו. אז מה היה קודם? הוא היה מסתול בלי עין. אחרי שנתיישבה דעתו. טוב, זה לא ככה, נראה ככה. מה עשתה היא? לאחר שישן, וכנראה הוא ישן בגלל ש... כנהוג אצלנו עוד פחות מחודש. בסדר? רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמרה להם, שאו במיטה, וקחו אותו, והוליכו לבית אבא. בחצי הלילה ננער משנתו. כיוון שפג יינו, אתה רואה בעל הבית, עכשיו פג יינו. והוא נרדם כי הוא היה מסתול, לא בגלל שהתיישבה דעתו. אלא המדרש אומר משהו עוד יותר רזוי, שיש בן אדם שרק שהוא שותה יין דעתו מתיישבת. שונה. אמר לה ביתי, איכן אני נתון? איפה אני? אמרה לו, בבית אבא. אמר לה, מה לי בבית אביך? הרי התחלטנו להתגרש. אמרה לו, ולא כך אמרת לי בערב כל חפץ טוב שיש לי בבית, לי אותו ולכי לבית אביך. אין לי חפץ טוב לי בעולם יותר ממך.
How romantic.
כל כך רומנטי. ראיתם איך היא קוראת לו? איך היא קוראת לו? חפץ. מה זה חפץ? רצון. לא נכון, חפץ זה חפץ. זה חפץ. אלא מה זה חפץ? חפץ זה מושג דו משמעי. זה גם חפץ, ותשימו לב שזה דו משמעות קיצונית. מצד אחד זה רצון, זה הפנים של האדם, מצד שני זה גולם, זה דבר גולמי, חפץ. לשני הקצוות, זה לא סתם מושג דו משמעי, זה מושג דו משמעי ששתי המשמעויות שלו הן קיצוניות. נכון? זה בדיוק מה שהסיפור הזה בא אומר, עכשיו נקרא אותו מחדש. על פניו הסיבה לרצון שלהם להתגרש היה חוסר ילודה. אבל הזוג הזה הספציפי, רבי שמעון בר יוחאי זיהה שהבעיה בכלל נמצאת במקום אחר לגמרי. זה לא אומר שכל מי שלא מצליח ללדת יש לו בעיה נפשית או רגשית. ממש לא. ממש לא. הזוג הספציפי הזה, הבעיה שלו לא הייתה בפיזי, היא הייתה בנפשי. ולכן רשב"י אמר להם, תחזרו, תעשו עוד פעם חתונה. לא עלינו, זה חתונה להיפרד, אבל תעשו עוד פעם חתונה. והם תשימו לב לביטוי של המדרש, הלכו בדרכיו. נכנסו לראש שלו. עשו באמת מה שהוא אמר, באמת לא רק עשו מסיבה, עשו יום טוב. ושיקרתו יותר מדי, והבן אדם הזה, שעשר שנים היה לא בפוקוס, רק שהוא שותה יין, מתיישבת עליו דעתו, ואז מה הוא אומר לה? קחי מה שאת רוצה. אח שלי, איפה היית עשר שנים? איפה היית עשר שנים שצריך להביא ביום שישי איזה פרח, להגיד לה, כל הכבוד, איך הבית נקי, בינינו גן חיות. בא אליי בן אדם, אומר לי, תשמע הרב, כתוב בסימן, נדמה לי רש סמך ג' כתוב, בליל שבת כתוב שהשולחן צריך להיות ערוך והכל מסודר והכל זה. אני כל פעם בא הביתה ליל שבת, לא שני מלאכים רעים. מלאכי חבלה באים איתי. היא אשמה בגלל זה כל הצרות שלנו. הכל. אני אומר לו, תגיד, הכל ינו, כל הסלון. הוא אומר לי, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין הרב, אתה לא מאמין. אמרתי לו, אתה יודע מה, אני בא יום אחד לראות. יום אחד, במקום ללכת הביתה, בדרך, אחרי התפילה. עשיתי סיבוב אצלו בבית, אני נכנס, אני רואה באמת גן חיות. חבל על הזמן. מלחמת הכל בכל. אממה, ובאמצע עומד שולחן קטן עם מפה לבנה עליו. אמרתי לו, נו מה, חזק וברוך, תראה מה זה. אומר לי, נו הרב, מה אתה עושה צחוק? זה כמו הסיפור על אריק ובנץ. בנץ אומר לאריק, תסדר את הארון. אז הוא מסדר את הארון פיקס, עכשיו הוא מסתובב, הוא רואה הכל פה בחוץ. אתה מתחק עלינה, מה אתה עושה צחוק? אמרתי לו, רבנו, תראה את השולחן, איזה לבן. איך יפה, איך השולחן מסודר, מה אכפת לך מה יש מסביב? יש שולחן, יש כיסאות, אפשר לשבת? דרך אגב, זה ככה בהלכה, לא כתוב שהשולחן צריך להיות ערוך עם כל הסייט, עם כל 500 סלטים. מה קרה? מפה לבנה, כיסאות ליד זה, אפשר לשבת? להגיד שבת שלום? לעשות קידוש? גמר. אלא מה? בגלל שאתה מחפש אותה, בגלל שאתה מחפש אותה, אז אתה רואה את כל הבלגן מסביב, ואתה לא רואה את האי של קדושה שנמצא באמצע. זה הכל. זה כתוב בחובות הלבבות במפורש. בחובות הלבבות כתוב שפעם החסיד הלך עם התלמידים שלו. עברו ליד נבלה, מה זה מסריחה? אתה צריך מסכת אבח במצב ארבע לא יעזור לך. אז כל התלמידים ישר אומרים, פי, זה סירחון. אמר החסיד, כמה לבנות שיניה. אתה עוד פעם, נו מה, אתה עושה לנו צחוק? מה זה פה? תרגילים בלימוד זכות. מה, הוא לא מרגיש שזה מסריח? הוא סתם רמה היה הצדיק. שהיה רוצה לחנחם, כותב החובת הלבבות. להתרגל שגם שאתה רואה מציאות שלילית, אתה יודע לסמן את האצבע ולהגיד, זה חיובי. זה לבן, זה שחור, לא לבלבל. גם אם יש 80% שחור ויש 20% לבן, אז תדע להגיד, הנה 20% לבן. ואחרי שאמרת, הנה 20% לבן, אתה אומר, ויש גם 80% שחור. כי אם אתה מתחיל לומר, וואי, 80% שחור, הכל, אז אתה הולך להכל שחור. בסדר? זה עבודה בכלל על ההסתכלות. זה עבודה על ההסתכלות. עבודה על העיניים שלנו. אנחנו חושבים שאנחנו רואים מציאות, ואז מכניסים אותה לשכל, השכל מנתח ואומר טוב או רע. מה פתאום, הפוך. השכל אומר לעיניים מה לראות. אם השכל הוא פסימי, אם השכל מחפש את האיש, מחפש אותה, ולהראות לה שהיא לא בסדר, אז הוא תמיד ימצא. גם אם יש מלא דברים חיובים, תמיד הוא ימצא. אל תדאג, תמיד ימצא. והפוך, אם אתה בא ממגמה חיובית, תראה את הדברים הטובים. וכשאתה רואה את הדברים הבעייתיים אחרי הדברים הטובים, זה פרספקטיבה אחרת לגמרי. כי השחור, ששמים אותו ראשון, אז יש לו נטייה להשחיר את הכל. וכשקודם כל מסתכלים על הלבן, אז אתה מסתכל גם על השחור בפרופורציות. חוזר בחזרה, בסדר? אל החפץ. האיש הזה, שנתיישבה דעתו רק אחרי שהוא שותה יין, הפעם הראשונה שהוא אומר לה, יאללה, קחי מה שאת רוצה. עליי. מה שנקרא נהיה לארג'. מתי זה קורה לו? פעם הראשונה. כשהוא שותה יין. רק כשהוא שותה יין, מתיישב את דעתו. אבל זה לא רק הוא, זה גם היא. כשהוא אומר לקחי חפץ, היא לוקחת אותו, כי הוא מבחינתה עד היום היה חפץ. ההבדל בינה לבינו, שהמשבר הנורא הזה, גרם אצלה לעורר במקום את החפץ. החפץ הגולמי, במקום להתייחס לבעלה כמו קישוט, כמו שהוא התחתן איתה, בשביל זה לפני שאתה יוצא עם מישהי, אז אתה שואל, איך היא נראית? איך היא נראית? מה אתה... ויש לך גם מקור לזה. אישנה, כלים נעים, דירנה, מרחיבים שידו של אדם, יש מקורות. אל תצחקו, גם הבנות ששם את השטויות האלה בראש. כולם אותו דבר. כולם אותו דבר. מאיפה זה בא? זה בא מהתפיסה, מאי הבנה מהותית של מה זה להיות זוג. מזה שאתה לא חיים חפץ. מזה שאתה לא לוקח לך מישהו שיהיה בסטייל שלך ללכת לידו. חיים זוגיים זה חיים פנימיים, זה חיי נפש. זה חיי נפש. והזוג הזה, כשהוא אמר לקחי חפץ, היא לקחה אותו, כי זה היה החיים שלהם עד היום. הם חיו בעקרות רגשית. הנושא של המדרש הזה בכלל לא עקרות הפיזית. ואת זה רשב"י זיהה, ולכן הוא לא הסכים להתפלל עליהם, עד שהם לא יעברו תהליך של מעבר מחפץ לחפץ. עד שהיא לא תגיד בפה, אני רוצה אותך. אני רוצה אותך. ובמקום לקנות לה 500 מתנות, תגיד לה בפה, אני אוהב אותך. קשה לך, תתאמן על חבר שלך, קח את החברותה, שים אותו, תגיד לו, תפרגן לי. אני אוהב אותך. טוב, אחי, נו מה, אולי תיגש לרב ביגון, תדבר איתו קצת, מזמן לא עשית איתו איזה שיחה. תתאמן על החברותה. לא, החברותה שלך לא משתף פעולה, דבר לסטנדר. שים את הסטנדר, ומה זה משתף פעולה? אחלה. ברור, כי הוא חפץ גולמי לגמרי, אז הוא מלא ברצון השם. הוא לא מפריע להתעוררות הרצון שלך, דבר אליו, תתאמן אליו. תגיד לו איזה ככה, תגיד לו איזה ככה, תשאל אותו מה הוא חושב, וזה תתאמן שלא עונים לך, כי בדרך כלל אחרי 10 שנים אשתך באמת לא תענה לך. כי אתה נסתר פתאום אחרי 10 שנים נסתר לדבר איתה, מה קרה? זה עוד טעות קלאסית של איזה. הוא 5 שנים לא, אשתו מבחינתו הייתה קישוט, בסדר? החברה מהסניף. ואחרי 5 שנים פתאום הוא שמע איזה שיעור, או קרא איזה ספר של הרב שלום ארוש, עכשיו נסה ליישם עליה את הכל ב5 דקות. והוא לא מבין למה היא לא מגיבה. בדי? 5 שנים כאילו נמחקו, זה לא עובד ככה. חיי הנפש הם תהליכיים. ואם 5 שנים חיית בסרט, אז לא ב5 דקות פתאום הכל יתהפך. לאט לאט, מתון מתון. צריך לבנות את זה. זה נכון בגיל 40, זה נכון בגיל 20, זה נכון 0.5 שנה אחרי החתונה, זה נכון גם 5 שנים אחרי החתונה. זה נכון בכל שלב. זאת הבעיה של הזוג הזה. לכן תסתכלו בסוף הסיפור. רק כשהיא אומרת לו, אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך, היא פתחה בפעם הראשונה את הנפש. והיא אמרה את זה בפה. הנה שני המישורים, הנפשי והמילולי. הלכו להם אצל רבי שמעון בן יוחאי, ועמד והתפלל עליהם ונפקדו. נו באמת, עכשיו למה לא עשית את זה קודם? אם אתה יודע להביא להם, לעזור להם להביא ילד, למה לא עשית את זה קודם? ודאי. כי אם אתה לא מתפלל, מה פתאום שרשבי יתפלל עליך? אם אתה לא מדבר, למה שרשבי ידבר בשבילך? זה לא יעזור. זה בדיוק כמו אנשים, הולכים לבבא סאלי, הולכים, ייבדל חיים ארוכים לרב אליהו, הולכים לבוא, נאסוף ברכות. זה צריך להתרחש תהליך בפנים, כדי שלברכה יהיה על מה לחול. וכאן המדרש מסמן את מה שאנחנו קוראים היום במושגים מודרניים, את העקרות הנפשית. את הנתק הנפשי. את העובדה שאנשים יכולים לחיות אחד ליד השני. לא שנה ולא שנתיים, 3 ו-4 ו-5. ואצל דתיים זה יכול גם להיות גם עם זקן ומטפחת. יענו בכיסוי, בהצטלה שהוא עסוק בתורה. והיא לא רוצה להפריע אותו מתורתו. גם מי שעסוק בתורה, הוא צריך לדבר עם אשתו. מה לעשות? נכון, רב אריה לוין בא אליו הבת שלו, אמרה לו, אבא, אני רוצה שבעלי ידבר איתי, אני לא רואה אותו, שקדן עצום, ייבדל לחיים טובים וארוכים. הרב יוסף שלום אלישיב, השם יאריך את ימיו. אז רב אריה אמר לה, אני אדבר איתך. הוא שקדן גדול, הוא עתיד להיות גדולות אור, אני אדבר איתך. במשפחה של רב אריה לוין זה יכול לעבוד. במשפחות שלנו, לא. אתה צריך לדבר עם אשתך. לא אבא שלה, לא אמא שלה, לא סבתא שלה, גם לא החברות. ואת, אסור לך לדבר עם החברות שלך במקום בעלך. תגיד לו, אני רוצה לדבר איתך. הוא אומר לה, אני מיד חוזר, נעלם שחתיים. איפה הלכת? לא היה לי כאב בטן. נו מה זה פה, כיתה ג' 3? הבאת תביא אישור. הולך לאמא שלו, מביא אישור. הדיבור בין בני הזוג, התקשורת הזוגיות, הערוץ המילולי, הוא הערוץ היסודי ביותר כדי לבנות את חיי הנפש שלה, את הקשר הפנימי הזה, שהוא יסוד הזוגיות. יש חריגים בשני הקצוות, כאלה שהדיבור לא עושה להם כלום, וכאלה שמדברים, היה לי, יש לי עדיין תלמיד, תלמיד שתימני, יש לו סבא וסבתא, הם שם באזור המאה. אז הם כבר לא מדברים. היא עושה עם הגבה, שם לה חווייץ' בקפה. הוא עושה ככה, יודע, צריך חילבה. הוא, זה פיטה. זה אחרי 90, 80 שנות נישואים, לגיטימי, תבואו עוד 80 שנה, אני אתן לכם אישור, עם חותמת, עם הסכמה, אתם לא צריכים לדבר. עד אז צריך לדבר. עכשיו, אני קופץ, בגלל שהשעה המאוחר, תכף אני אחזור לסדר, אני קופץ רגע לסוף, אסור לחכות שהדיבור הזה יהיה ספונטני. זאת אומרת, חלק הרבה מהאנשים אומרים, טוב, אתה צודק הרב, וצריך לדבר, אבל אתה יודע, אני לא רוצה שזה יהיה מלאכותי. אז הם חכים כבר איזה 5 חודשים שיצליחו להתחיל לדבר. אין דבר כזה. זמן קבוע בשבוע, זמן קבוע בשבוע, יום, ערב קבוע בשבוע, ערב סגור, לא חברותות, לא שיעורים, לא כלום. ערב קבוע בשבוע, שעתיים סגורות, לא יותר משעתיים, זה כבר הופך לשעתיים סגורות, מדברים. 1, 2, 3 מדברים. ככה. בהתחלה זה מלאכותי, לאט לאט זה הופך לטבעי. אבל צריך להתחיל עם זה, א', וצריך להתחיל עם זה גם אם זה מלאכותי וגם אם מאוד קשה לך לדבר עם אשתך, גם אם את לא מצליחה לתקשר איתו. כי הרבה דברים טבעיים, מרוב שאנחנו מחכים שהם יבואו מאיתנו באופן טבעי, אז מחכים 10 שנים וזה לא בא. כי יש כל מיני עקבות, יש מחסומים מהבית, יש בושה, יש צעירות, יש כבר אטימות, יש 1001 גורמים, יש אומס בישיבה, בעבודה, ב-1001 מקומות, זה לא קורה לבד. ולכן את הדיבור, שהוא אחד הדברים שהכי קשה לעשות אותם, אבל הם הדברים הכי קריטיים, צריך להתחיל גם אם באופן מלאכותי. לקבוע זמן בשבוע, לסגור אותו, ולשבת 1, 2, 3 מדברים. בהתחלה זה ייראה מלאכותי, זה נראה אפילו מטופש, לאט לאט זה מתחממים ונכנסים לעניינים. והדבר הכי חשוב, בדרך כלל אחרי 2, 3 מתייאשים. ולכן אסור להתייאש. לפני 10 פעמים, לא עושים בכלל בדיקה, הולך, לא הולך, מצליח, לא מצליח, נפתחים, לא נפתחים. כן. על הכל. שאל השואל, אני עושה מה שכתוב, שאל השואל, על מה כדאי לדבר? בעיקרון, וזה לא נמצא פה בדף, כי באמת זה לא בתוך הזמנים שלנו, בעיקרון, השלב הראשון בשיחות הזוגיות זה להחליט על מה מדברים. זאת אומרת, צריך לעשות שיחה על מה אנחנו רוצים לדבר. שם כל אחד פורס מה קשה לו, איפה הוא רואה פערים, איזה נושאים חשוב לו ללבן ולברר, ופשוט עושים רשימה, ובשבועות אחרי זה עוברים נושא ומדברים עליו. עכשיו, תגלו דבר מאוד מעניין. וזה תשובה עוד יותר עמוקה לשאלה שלך. אתה כאילו שאלת טכנית מה הנושאים. פתאום תראה שבכלל בליצור את רשימת הנושאים, פתאום תראה שמתחיל בלגן. למה? היא אומרת, אני רוצה לדבר על 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 הנסיעות להורים. אומר לה, מה הבעיה עם ההורים? לא אמרתי שיש בעיה, מה קרה? אני לא... בכלל בהעלאת הנושאים, פתאום אתה מגלה, עוברים איזה 4-5 נושאים, הכל על הכיף, כן, בעיה, רושמים וזה, וזה נדבר ביום הזה, נדבר, פתאום היא נוגעת באיזה נושא, הוא מעלה איזה נושא, טח, עוד לפני בכלל שדיברו עליו, בסדר? כבר יורד איזה סקאד פתאום. מה קרה? הוא אומר לה, מה אמרתי? לא אמרתי כלום. היא אומרת, כן, אתה אמרת, אתה חושב כמה? הוא אומר, אני לא חושב כלום, אני סך הכל רציתי להגיד נושא, לא אמרתי כלום. קרנבל, עכשיו חודשיים את שיחה. הלמדת שיש המון דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם ולא מעיזים ולא פותחים אותם כי הם טעונים אלף ואחד סיפורים ונושאים. לכן המתודולוגיה הזאת של השיטתיות, של הקביעות, שלא לחכות לספונטניות, היא כל כך משמעותית וכל כך קריטית. ולכן בא, אני חוזר ואומר עוד פעם, הערוץ המילולי הזה, הכלי המאוד משמעותי שלו, זה לעגן בחיי המשפחה ובלוז של המשפחה, באופן שיטתי, את התקשורת המילולית הזאת בין בני זוג. ולשמור על הזמן הזה מכל משמר, גם אם יש חתונה במכון, גם אם יש כל מיני סיפורים, גם יש אירועים משפחתיים, וכל מיני דברים כאלה. כל האירועים האלה אתם יודעים את המראש. אתם יודעים אותם מראש, מראש תעבירו את הזמן של השיחה הזאת ותקבעו לו זמן מחדש ביומן. זה מראה על רצינות, זה מחבר אותך לעבודה, וזה כלי איך עובדים על הערוץ המילולי ועל ידיו על הערוץ הנפשי. עצם העובדה שאתם מדברים באופן קבוע, עצם העובדה שאתם מלבנים נושאים ולא פותחים אותם רק שקורה איזה פיצוץ, שיש איזה מריבה, היא עצמה תורמת לבית באחוזים עצומים. בסדר? שאלות על העניין הזה. הכל בסדר, הכל מובן. ברור. הלוואי שזה היה ברור, כמו שאתה אומר את זה. כן. הנושא היחיד שלא מדברים עליהם זה דברים שענייני... טוב, זה קשור גם ל... יש נושאים. יש נושאים שאם רואים שאנחנו לא מוכנים לזה, אנחנו לא בשלים לזה, אז לא צריך לדבר. נושאים שאנחנו לא בשלים לדבר עליהם, דברים טעונים מדי, אז לא צריך לדבר עליהם עכשיו. צריך לדבר עליהם, אבל לא עכשיו. בכלל אני ממליץ באופן כללי להתחיל מהקל אל הכבד. לא להתחיל בנושאים הכבדים או בפערים החריפים שיש בינינו, אלא להתחיל מדברים קטנים שהם בטוח נצליח לתקשר עליהם. זה עבודה בעיניים, ממש לא. בגלל שאדם, בגלל שחיי הנפש הם כל כך משמעותיים, והבירורים האלה הם כל כך יסודיים ועמוקים, אז צריך להתחיל במשהו שבטוח נצליח בו. וכשאנחנו חווים הצלחה, אז זה עושה לנו, גם עושה לנו חשק, וגם יש לנו כוח להמשיך, אז אנחנו עולים לנושא, זה כמו ילד. אתה לא מלמד אותו ישר את הדברים הכי קשים, אתה מתחיל בקטן, ולאט לאט מעלה את הרף, אותו דבר גם בדבר הזה. בתחום הזה של לדבר בין בני זוג, אנחנו כמו ילדים. כי כל מה שחווינו עד היום, זה לא היה קשר כזה קרוב יום יום יומי, 24 שעות ביממה. ולכן צריך להתחיל מנושאים פשוטים, מדברים פשוטים שאתם יודעים שלא תתרסקו עליהם. ולאט לאט להתקדם, 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 עד להגיע לנושאים היותר טעונים. אתה רואה שפתחתם נושא טעון וזה גואש ולא מצליחים לדבר וכל פעם מגיעים למריבה, תעזבו את זה, עזבו אותו, תעשו סיכום ביניים, דברו על נושא אחר, תחזרו אליו עוד שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים, לא למרוח, לא להדחיק, אבל לא להתעקש, להיכנס בתוך בכוח. נושאים שבעיקר זה זוגות צעירים לא עסוקים, לא רק לא ממליץ, אני לשואלי אוסר לדבר עליהם, זה דברים ששייכים לעבר של בני הזוג, לעבר של בני הזוג בתחום העריות. זה נושאים שלא מדברים, וזה אני אומר גם לחתנים ולחתנים ולקלות, דף חדש ונושאים קדימה. ובדברים האלה לא משתפים. לא משתפים. יש תשובה בעולם, יש תיקון, הלאה. זה נושא קשה מדי לבני זוג להכיל אותו נפשית, מכדי שאפשר יהיה לפתוח אותו, ואני אומר ספציפית על תחום העריות במה שהיה לפני החתונה. אבל זה לאו דווקא לנושא של תקשורת זוגית, ובכלל גם בהדרכה לאנשים שנפגשים. חושבים שכאילו אני צריך להיות ישר איתה, וספר לה כל מה שהיה ב-20 שנים האחרונות. אל תפיל עליה את מה שהיא לא יכולה להכיל. אל תספרי לו את מה שהנפש לא מסוגלת לשאת. ובדברים האלה יש סייעתא דשמיא שהדברים מתוך הטהרה ומתוך הקדושה ומתוך התעלות הבית בטהרה ובקדושה, הדברים האלה מתנקים ומתעלים ויש סייעתא דשמיא מיוחדת לדברים האלה. אבל ככלל צריך בצורה מובנית והדרגתית לדבר כמעט על הכל. בסדר? כן. כשאני אומר הכל דרך אגב, שוב אני פותח חלון שאני לא ארחיב אותו, זה כולל לדבר גם על חיי אישות. גם על חיי אישות. בזמן המתאים, במקום המתאים, הסיטואציה המתאימה, וכן הלאה וכן הלאה, אבל לדבר על הדברים וללבן אותם, לא להשאיר אותם לשתיקה. כן. זה לא קשור לנושא כאן, זה קשור לשיעור מספר 78 א' בווידאו, זה קשור לשיעור אחר, וזה הנושא של ביקורתיות, ביקורת וביקורתיות בבית, זה מחלה שאנחנו מביאים בדרך כלל מבית הורינו, ובדרך כלל אם היו ביקורתיים עלינו, אז אנחנו וסננו את זה שכל הזמן מבקרים אותנו, אז אנחנו עושים את זה לבן בת זוגנו, קרי ממשיכים את הדפוס שתקעו לנו במוח, אבל גם אם אתה לא בא מבית ביקורתי באופן קיצוני, זה נושא בפני עצמו, ככלל לא. ככלל לא. איך? ככלל לא להעיר, כן לטפל, כן לטפל בזה. זאת אומרת, לא לעסוק בלחנך את השני, אלא לעסוק בלברר את הנקודה, את הנושא שקשה לך איתו, אותו להביא בדיוק, ולכן אני מדבר פה על השיחה הזוגית. כי מתי בדרך כלל בן אדם מאיר שזה מעצבן אותו? שהוא מאיר שזה מעצבן אותו, אז הוא מאיר כדי לקסח את השני, כדי להראות לו שהוא לא צודק. אז השני רואה שהוא אומר עליו שהוא לא צודק, אז הוא אומר דווקא שהוא צודק. וקדימה, מתחילה תגרה. זה לא זוגיות. יש לך, קשה לך עם משהו מסוים, אתה בא, מביא את זה לשיחה הזוגית ואומר, קשה לי בתחום הזה והזה. אל תגיד, את עושה ככה וככה. אמור, קשה לי בתחום הזה והזה. אתה תראה שאם זה באמת משהו מאוד טעון, כבר כשאתה אומר, אני רוצה לדבר על זה, ישר לי תגיד, מה אתה רוצה לדבר? מה הבעיה? ישר לי תקפוץ. אין שום דבר, לא. לכן חשוב גם לעשות קפה באמצע השיחה, וחשוב שיהיה אווירה טובה. אם צריך ללכת בשביל זה למסעדה, ללכת לאיזה מקום, צריך להיות במקום רגוע, שקט, נעים. ידעו? זה לא שמפנים את הזבל, מתיישבים באמצע הג'יפה, 1, 2, 3, שיחה זוגית. בן אדם בשביל לדבר, ולדבר מעומקה דליבה, הוא צריך סביבה טובה. סביבת עבודה תומכת. צריך שיהיה נעים. גם אם הבית מלא ג'יפה, אז תנקו את כל הג'יפה, שימו מפה, שני נרות, פרח, אפשר גם מפלסטיק, כוס קפה, שוקו עם קצף, ולהתחיל לדבר. עצם זה שהשקעתם ביצירת האווירה הטובה היא כבר נותנת נקודת פתיחה אחרת. בסדר? אלה היו 60 שניות על הפרקטיות של הערוץ המילולי. עכשיו נחזור למקורות, כי אנחנו דתיים. ספר הושע, מקור 4, בצד השני של הדף. כן. מים? להשתתות ביחד? לא מספיק שאתה עושה שטויות, אתה רוצה גם איתך עושה שטויות, מה? נו, מה זאת אומרת? איפה אני דיברתי על להשתתות? אני משתתה פה בשיעור, אבל זה דבר אחר, זה בעיה נפשית, זה לא... א', כמו שאתה אומר, יש לה גבולות, והיא רק במידה שזה משמח את אשתך. זאת אומרת, כדי לפוגג אווירה קשה, או... אם זה משמח את אשתך, אז גם זה שוב, בגבולות הסביר, לא כתחליף לדיבור. כי הרבה פעמים אנשים מחביאים את חוסר היכולת שלהם לדבר מאחורי צחוק, מאחורי דחקות ומאחורי בדיחות. כל אדם שכאילו מייצר אווירה טובה ושמחה ותתתתתתם, שוב, בקשר ביניהם זוג צריך לבדוק שזה לא במקום דיבור, אלא מעודד דיבור. או פותח סתימות שהדיבור לא מצליח לפרוץ. כעזר לפתיחת סתימות, כן. כתחליף לדיבור? לא. זה נכון גם עם הילדים. זה שעושים צחוקים בשולחן וזה וזה וזה, זה לא תחליף לזה, שגם הילדים צריך להיות להם זמן קבוע, שמדברים לבד עם אבא ואמא. כשם שיש שיחה זוגית, יש גם שיחה אישית. וכל ילד צריך להיות לו את הזמן שלו לדבר. מגיל 3-4, לא בגיל 10. שהם כבר בגיל ההתבגרות. היום אתם יודעים, גיל ההתבגרות מתחיל בגיל 9 כבר, ונגמר ב-29. בארצות הברית זה כבר עלה ל-34. אנשים נשארים ילדים, אבל הם כאילו מתבגרים מוקדם, בגלל שהם חשופים לכל זוהמה, כאילו מתבגרים מוקדם, וכיוון שזה כאילו, אז הם לא מפסיקים, הם ממשיכים את גיל ההתבגרות עד גיל 29. ולכן גם איתם צריך לפתח ערוץ דיבור שיטתי, מסודר, ולהתחיל אותו מגיל צעיר, כדי שזה יהיה דבר רגיל וטבעי לילד. בהתחלה בגיל צעיר זה דיבורים על מה בכך, על הגן, על לשחק בפאזל, על לחליף ג'ולות וכל מיני דברים כאלה, וככל שהם גדלים יותר, אז זה יותר, מה, ספר, קשיים, זה, הרגשות, תחושות, וכן הלאה וכן הלאה. אמרתי כל הזמן שהדברים שאני אומר הם נכונים גם לערוץ הורים ילדים, גם לערוץ בעל ואשתו, אז הנה אחד היישומים, כשם שבחיי בני הזוג צריך למסד את השיחה הזוגית הזאת ולהשקיע בה, בערוץ המילולי הזה, אותו דבר עם הילדים. בסדר? הושע, במקור 4, בצד השני של הדף. דבר השם אשר היה אל הושע בן בארי בימי עוזיה. זה תחילת פרק שני. כן, מה אמרתי? אל הושע בן בארי בימי עוזיה. תחילת דיבר השם בהושע, ויאמר השם אל הושע, לך קח לך אשת זנונים, וילדת זנונים, וילדי זנונים. כי תזנות תזני הארץ מאחרי השם. כנסת ישראל נמשלת לאשתו של הקדוש ברוך הוא, והעבודה זרה נמשלת לזנות ביחסים שבין איש לאשתו. כי זנתה אמה מוביש האורתם, כי אמרה אלך אחרי מאהבי, נותני לחמי ופשתי, מזון בסיסי, צמרי ופשתי, בגדים, שמני ושיקויי. אלה הגורמים בדרך כלל החיצוניים שעל בסיסם אנחנו שופטים את האחר, ולפי זה אנחנו בוחרים את האישה, ובזה אנחנו מתמקדים, במקום הקשר הפנימי. צד הכלכלי, הבגדים והמותרות. התוצאה היא זנות, נתק, ואנחנו נתמקד בעיקר באיך מחברים בחזרה את הנתק הזה. אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא עושה סדרת חינוך, לכן הנה ניסח את דרכך בסירי, וגדרתי את גדרה ונתיבותיה לא תמצא, והשבתי כל מסוסה, חגה, מועדה ושבתה, וכל מועדה. אבל עכשיו מתחילה בניית הקשר המחודשת, והיא מצביעה לנו גם על העובדה שניתן לשקם קשר כמו בסיפור הקודם, קשר שהפך להיות יחסים של חפצים, או ניתן לשקם מערכות יחסים שלא הייתה בהם תקשורת. גם זה ניתן לעשות, ואפילו מצב שבו בני הזוג התרחקו אחד מהשני בגלל הליכה אחרי גורמים חיצוניים. ההוא בעבודה הוא יותר מגניב, והיא הרבה יותר נחמדה מאשתי, וכל מיני פטנטים כאלה שקוראים היום דרך אגב גם בציבור הדתי, השם ירחם. בסדר? לכן מי שעובד בכל מיני מקומות, בחברות, במפעלים, מי שעובד, מי שיעבוד, צריך לדעת שיש הלכות מאוד מסודרות באיך מתנהלים במקום עבודה. מה אומרים ומה לא אומרים, אם יש טרמפ לעבודה, אם מי נוסעים, מה לא נוסעים, באיזה מצבים, לא רק הלכות ייחוד, הרבה יותר רחב. מהרמה של מה אומרים ומה לא אומרים, ואיך כן מחמיאים, לא מחמיאים, ועם מי יושבים על מחשב אחד ועם מי לא יושבים, דברים שנראים לך, דברים, זהבנו, בקטנה. וזה ממש לא בקטנה, וזה הורס את המשפחות היום. כי אם כל פעם שהוא מגיע הביתה בסוף יום, אשתו עצבנית אחרי הכל הזה עם הילדים, וגם היא בעבודה שלה וזה וזה, והכל זה רק הערות וציניות וביקורת, ובעבודה האיש יושבת מחשב לידו, עם מה זה נחמדה ועוזרת לו ומראה לו דברים שהוא לא יודע, אז מהר מאוד, בנפש נבנית אצלו, זה מין תחושה שאשתו יהיה מחשפה, והנה יש נשים הרבה יותר טובות, הרבה יותר נורמליות. זה אלך אחרי מאהבי, נותני לחמי ומימי, צמרי ופשתי, שמני ושיקויי. עכשיו הקדוש ברוך הוא בונה הפוך, איך הקדוש ברוך הוא מחדש את הקשר עם כנסת ישראל, לאור זה איך אנחנו מחדשים קשר שהתייבש. לכן הנה אנוכי מפתיה, והולכתי המדבר ודיברתי על ליבה, ונתתי לה את קרמי המשם ואת עמק המחור לפתח תקווה. שלושה מישורים יש כאן, אחד פיתוי, שתיים והולכתי המדבר, בידול, שלוש, ודיברתי על ליבה. זה הערוץ המילולי שדיברנו עליו. זה לא לדבר טכנית, תשימו לב, זה דיברתי על ליבה. בסדר? דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. מה זה הפיתוי וההולכה למדבר? הפיתוי הוא לשנות דיסקט. יש באותה גמרא בקידושין, הנה, זה נמצא למעלה, תניא רבי אומר, במקור מספר אחד, תניא רבי אומר, גלוי וידוע לפני שאמר והיה עולם. שבן מכבד את אמו יותר מאביו, מפני שמשדלתו בדברים. מסביר רש"י, משדלתו בדברים. מה מסביר רש"י? פיתוי. למה? כי האונקלוס מתרגם כי יפתה, כן? איש נערה מאורסה, כי יפתה איש נערה מאורסה, מתרגם התרגום, הרי ישדל. שידול זה פיתוי. מה הכוונה שהאימא מפתה את הילד? הכוונה שהאימא, במקום לחלק לו פקודות, אתם יודעים איך זה, האימא כל אחרי צהריים נקראת עם הילדים, עושים לה שכונה בלגנים, בשמונה בערב האבא נכנס עם התיק, נותן צעקה אחת, כולם רצים לחדרים, נגמר העניין. הוא שאמרו חעמים, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. ואז מה הוא אומר לה? הוא אומר לה, את רואה בשנייה עושים את זה, את פשוט צריכה להיות אסרטיבית. נראה אותך, אחרי צהריים אחד נשאר איתם. ככה סובבים אותך. לנהל את קומברס, ולא יישאר איתם שני אחרי צהריים. אחד כן, כי אתם יודעים, בסוף זה נגמר. אבל שניים? מה פתאום? אני מקבל תמיד מכתבי מחאה אחרי הימי יום קיץ של בניין שלם. זה לא יום, זה יומיים. בסדר? מגן דוד האדום, מרוויחים על היומיים האלה, חבל לכם על הזמן. או שלקח אותם, שם אותם אצל סבתא, או שברח, או שבסוף אתה מגיע, אתה רואה, האמא נכנסת, אומרת, חמודי, מה נשמע? הם אומרים, הכל בסדר, אבא רגוע, השכבנו אותו לישון, המצב יציב. לנהל את קומברס ולא שני אחרי צהריים עם זה, אז אתה תהיה כזה גיבור גדול. אבל כן יש הבדל יסודי, שהיכולת המיוחדת של האמא, זה לשדל את הילד. זאת אומרת, להעביר את הדיסקט מלחלק פקודות, מלהגיד לו, זה מה שאתה צריך לעשות, זה לגרום לו לעשות מעצמו את הדברים. זה לשדל לפתות במובן החיובי. זה החלפת הדיסקט הזו. לכן הנה אנוכי מפתה. הקדוש ברוך הוא, כדי לקרב חזרה את עם ישראל, כדי ליצור בחזרה קשר שהתייבש, או לגשר על מריבה, צריך להחליף את הדיסקט מי עשה מה, מי אמר למי, ולשדל, לפתות. זאת אומרת, לנסות, להניע, לעורר אצל השני את התנועה העצמית, ולא את הביקורת. את עשית ככה, את עשית ככה. מי השם? מי אמר? תראו שזה נאמר בסוף הפסוקים, ודיברתי על ליבה ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק החול לפתח תקווה וענתה שם מקימי מנעוריה כיום על אותה ממהרת מצרים, והיה ביום ההוא תקראי אישי, ולא תקראי עוד בעלי. בעלי זה ההפך מיחסי שידול. זה חלוקת פקודות, עכשיו זה אותו דבר. הוא אומר לה תעשי ככה, היא אומרת לו תעשי ככה. עכשיו גם אם הם אומרים את זה בצורה עדינה, אפשר לחלק פקודות גם בצורה עדינה. החלוקת פקודות זה לא רק עניין מילולי, איך אתה מדבר זה, מה השדר הנפשי שאתה משדר. ולא פתחנו פה בכלל את הערוץ הנפשי שהוא סוגיה בפני עצמה. לכן היסוד הראשון זה להחליף דיסקט. להחליף דיסקט זה להביא את השני ללכת איתך ביחד, ולא לנסות להזיז אותו ממקום למקום, לתת לו פקודות, תעשי ככה, למה את אומרת ככה, את לא בסדר, אתה כזה, אתה, שתיים, והולכתי המדבר. כדי להצליח לעורר בחזרה יחסים שהתייבשו, או איזה, צריך לעשות בידול, צריך להיפרד מהסביבה. זה יכול להיות טכנית, לקחת יום, לנסוע איזה מקום, לשבת בנחת, לקחת תרמיל מלא באוכל, אני לא אומר לכם ללכת לבית מלון, כי זה דווקא בחורף עכשיו זה זול. קחו איזה אכסניה כזאת, תביאו הרבה אוכל מהבית. לזוגות מבוססים, אני אומר ללכת שלושה ימים לבית מלון, יום וחצי רק לישון ולאכול. עכשיו אחרי שאכלת את כל האוכל של המלון, החזרת את הכסף שלך עד לכאן, וגם חרבת כמו דוב, זהו חלס כבר, אתה לא יכול... לא יכול לראות מיטה, אבל לא יכול לראות גבינה צהובה. עכשיו תתחילו לדבר. נשאר יום וחצי, 36 שעות עם זיכרוני אינו מטעני. לישון ממילא אתם לא יכולים, כי זה כבר, ישנתם ב-36, כשלא אכלתם ישנתם, כשלא ישנתם אכלתם. סביעים, ישנתם טוב, עכשיו תתחילו לדבר. על מה תדבר? על הנושאים הכי בעייתיים. איך, אבל בית מלון, למה להרוס את הנופש? אלא מתי תדברו? בשעה שאתם הכי טעונים והכי עצבניים? בדיוק הפוך. נהנתם, איך נאמר? חציו להשם וחציו לכם. חציו לכרס וחציו למוח. עכשיו יום וחצי שנשארו, זה הסיטואציה הכי טובה ללבן את הדברים, שאתם רגועים, אכולים, לא עייפים, מרגישים טוב. עכשיו תדברו על הדברים הכי קשים. אפרופו השאלה שלך, שמה לוקחים את הנושאים הטעונים, ולא 20 נושאים, נושא אחד. בבית מלון כזה של שלושה ימים מבררים נושא אחד. ומברר אותו לעומק, בזהירות, בעדינות, וכן הלאה וכן הלאה. זה אני קורא להיבדל. לא יכולים ללכת בית מלון, לכו טיול. לא יכולים טיול, סגרו ערב. זה גם עניין נפשי. מנתקים טלפונים, עושים אפילו פעולות פיזיות. מנתקים טלפונים, הכל מתמקדים עכשיו רק אחד בשני. ההיבדלות הפיזית היא גם יוצרת ניקוי בנפש. ואם צריך לעשות בשביל זה פעולות סמליות מעשיות, תעשו. בסדר? בחדר שאתם עושים את השיחה הזוגית יש תמונה של כל המשפחה שלכם, תורידו אותה, שימו אותה בארון. למה? מפריע לו שאמא שלה מסתכלת עליו. אז היא אומרת לו, גם אבא שלך מסתכל עליי, אז מה? אז מה, מה זה? הנה, זה בדיוק הפוך מלשדל. קחו ביחד את התמונה, אחר כבוד שימו אותה במגירה, לא נסגר את המגירה, שימו אותה בארון, שימו לידה עציץ עם פרחים, זה נראה לכם מצחיק? זה לא מצחיק. זה דברים שהם פותחים את הנפש. זה והולכתי המדבר. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להתקרב בחזרה לאשתו, לכנסת ישראל, הוא הולך איתה למדבר. נקי, שקט, רגוע, בלי שום דבר מסביב. ואז, ודיברתי על ליבה. הנה הערוץ המילולי שדיברנו עליו. לא דיבור של ביקורת, לא דיבור של חלוקת ציונים, לא דיבור של מציאת אשמים. דיברתי על ליבה, לדבר על לב. הלב הוא מרכז החיים. לדבר על הלב, הכוונה להניח את הדברים על הלב. אתה לא יכול להניח את הדברים על הלב שלה אם אתה לא מדבר מהלב שלך. זה הכלל בחיים. בסדר? זה מה שאמרתי מקודם, דברים היוצאים מן הלב, רק הם נכנסים אל הלב. כי אם הם יוצאים מן הלב, אז היא מרגישה שאתה לא תוקף אותה. הוא מרגיש שאת לא מחפשת אותו כדי להגיד לו אתה לא בסדר. אלא הוא מרגיש שאת רוצה להתחבר איתו מלב אל לב. אז הוא פותח איזה צוהר בלב. יש סיכוי. בסדר? יש עוד להאריך בזה, עוד בכלל לא דיברנו על הערוץ הנפשי שהוא שחקן מאוד מרכזי והוא פועל באופן סמוי כל הזמן, ואנחנו כל הזמן משדרים שדרים נפשיים, אבל זמני תם ואני צריך לחזור אל מקומי הראשון, אז הדברים שאמרתי פה הם לא תיאורטיים, הם דברים שצריך ליישם אותם הלכה למעשה. ואני אומר עוד פעם, בהתחלה זה קשה, כי כמה שאנחנו דברנים גדולים בבית המדרש ובחברותה, בבית ועל הדברים האישיים והנפשיים, לא קל לנו לדבר, ולכן צריך להתחיל, גם אם זה מלאכותי, ודרך המלאכותיות, הטבעיות הישראלית המיוחדת של ודיברת בם, שמתחילה בתורה והופכת לתורה של הבית, היא עולה כפורחת. תודה, שלום.